אנחנו נתחיל היום נושא אחר. כתוב לכם ביאור המידות ונסירתן, עבודת המידות מהשכל ההרגל. בפועל ביאור המידות ונסירתן זה יהיה אולי הנושא הבא, אבל זה אצל הרב זה בתוך אותה פסקה, וזה גם הדברים קשורים אחד לשני. מבחינתנו עיקר העניין זה עבודת המידות מהשכל ההרגל. כמו בשני הנושאים הגדולים האחרונים שדיברנו, אנחנו נדבר על הנושא הזה כעומד בפני עצמו. בפועל, ואני מקווה שאנחנו גם נזכור להדגיש את זה, אנחנו נראה כמו בשני האחרונים שיש עוד מניעה שמונעת אותנו מלעסוק בנושא הזה של עולם הנפש והמידות, או לחילופין, גם אם אנחנו לא רוצים להימנע, אנחנו בפועל לא מצליחים להתקדם ולעשות את זה. אז אני אומר, הנושא הזה עומד בפני עצמו, אבל אנחנו נראה שגם הוא בסופו של דבר אולי הסבר שלישי, או הבנה שלישית במה צריך לקרות כדי שאנחנו נוכל יותר להשקיע בעולם הנפש שלנו. טוב, אז בואו נתחיל קודם כל בקריאת הפסקה הראשונה. הרב פה בפסקה הזאת מדבר באופן ישיר כבר על האדם שרוצה לעבוד. שואל את עצמו מה הוא רוצה לקנות, ממה הוא רוצה להיפטר, מבחינת הנפש והמידות. אז בואו נתחיל. אומר הרב ככה בפסקה הראשונה, זה מוסר אביך, פרק ג' פסקה א'. אומר הרב ככה, בירור מידות הנפש יש בו שני עניינים. האחד, עצם ידיעתו, להבחין בהן בין טוב לרע, לחלקן על משמרותן, ליישבן בנפש ולהלבישן עליו, ושיהיו מוכנות ברשותו בכל עת. הבית, הפרדת המידות ונסירתן, שזה מה שכתוב למעלה, ביאור המידות ונסירתן. דהיינו, אומר הרב, כאשר אדם מסתכל על עולם המידות באופן כללי, והוא אומר, אני רוצה להתקדם לאן, שהוא רוצה לקנות איזושהי מידה, הוא רוצה להיפטר ממידה אחרת, אומר הרב, יש בבירור, בירור כמו שאמרנו מלשון בורר, בבירור מידות הנפש יש בו שני עניינים. העניין הראשון זה קודם כל לדעת להבחין, איזה מידות מבחינתי הם בתחום הטוב ואותם אני צריך להשיג, איזה מידות הם בתחום הרע ואותם אני, מהם אני רוצה להיפטר. זה להבחין בין טוב לרע ולחלקן על משמרותן. אחרי שאני חילקתי חילוק עקרוני, עכשיו החוכמה היא לא רק לדעת מה טוב ומה רע, אלא גם מה לעשות, ליישבן בנפש ולהלבישן עליו ושיהיו מוכנות ברשותו בכל ידיינו, להצליח לקנות אותם באופן שהם הופכים להיות חלק מהנפש, הם נכנסים להיות חלק ממני, והם מוכנים ברשותי בכל עת, הכוונה שאני פשוט ידע, כמו ארגז כלים, נשלוף אותם ברגע שאני ארצה. זאת אומרת, אם פעם אני אעמוד בהתמודדות של כעס, אני אהיה מיומן באופן כזה שאני אוכל, כמו הלל, שלא לכעוס נגיד, בלי עכשיו 3 שעות לעבור על איזשהו שיעור או ספר כדי להיזכר למה זה לא נכון לכעוס. שיהיה מוכן ברשותי בכל עת. זה השלב הראשון. השלב השני, שעליו נדבר בפעמים הבאות, זה הפרדת המידות ונסירתן. זאת אומרת, הרב, אחרי שאתה, אומר הרב, אחרי שהגדרת טוב ורע, עכשיו בתוך הטוב, אתה צריך לדעת להגדיר נכון את המידה. לנסר את המידה מהמידות הנדבקות אליה, בלי לשים לב, לנסר אותה. או מהמידה הרעה שאותה אתה מנסה להשליך ממך, אז תיזהר שאתה משליך אותה, שאתה לא בטעות משליך גם מידות טובות שנראה לך שהן קשורות אליה. אבל אומר הרב, זה השלב הבא, אחרי שהגדרתי את ההגדרה העקרונית, והתחלתי להתאמן על לקחת את המידות הטובות ליישבם בנפש, או את המידות הרעות לנסות לאט לאט לסלק. זה אומר הרב, הקומה הראשונה, להבחין בין טוב לרע, לחלקה משמרותן, ליישבן בנפש ולהלבישן עליו. יפה. אחרי השאלה שאנחנו נשאל, איפה באישיות, בחלקי האישיות שלנו, האדם עושה את ההבחנה הזאת בין טוב לרע, איזה מידה טובה, איזה מידה רע, איזה מידה לפעמים מותר להשתמש באיזה מידה, באיזה חלק באישיות אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה? בשכל. נכון? יש לנו את היכולת בשכל להבחין בין דברים טובים לרעים, וגם בתוך הדברים הטובים והרעים להחליט מתי כן ומתי לא וכולי. אבל כאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה מייחד את השכל שהוא מאפשר לו לנהל תהליכי שינוי, לנווט את האדם. לא רק כי ישבתי, למדתי והחלטתי החלטה, אלא אנחנו יודעים שיכול להיות בן אדם שהוא חי באיזשהו הרגל מסוים, למשל הוא מעשן, אבל הוא יודע בשכל כל הזמן שזה לא טוב לעשן. ברור לו שזה לא טוב, ואף על פי כן הוא יכול להמשיך. בעצם במילים אחרות אני שואל, אז מה מייחד את השכל שאני יכול לחיות באופן אחד, והשכל יכול להמשיך ולהגדיר לי טוב ורע באופן אובייקטיבי לכאורה? מה מייחד את השכל? מה הופך אותו ל... מה נותן לו את היכולת הזאת? שאלה מובנת? כי השכל... כי השכל מהו? כי מה השכל? אוקיי, אז נגיד את זה ככה. כל כוחות הנפש שלנו, שאם פעם נלמד את הפרק הראשון של שמונה פרקים, אז הרמב"ם אומר חמש כוחות, כל כוחות הנפש מלבד השכל, עולם המידות שלנו הוא טבוע בגוף ובחומר. אנחנו נעים בדרך ההרגל. הרגשות הם תוצר של מפגש שלנו עם החיים כמו שהם, וכולי וכולי וכולי. השכל זה מתנה שנתן ריבונו של עולם לאדם, שהוא בעל יכולת כביכול להסתכל על דברים מלמעלה. אם אנחנו למשל נדמה את האדם כספינה ששטה בים בלי שליטה, אז השכל הוא רב החובל, שמצליח להסתכל כביכול מנותק מהכל, ויודע להמשיך ולהגדיר מטרות. זה מה שמייחד את השכל. זה מה שגם מייחד את האדם מהבהמה, שאלוקים נתן לאדם את היכולת לחיות כמו בהמה. אבל גם נתן לו את הכלי להסתכל כביכול מלמעלה, ולהגדיר לעצמו תוך כדי הבלגן, להגדיר לעצמו זה כן או זה לא. יש לאדם את היכולת הזאת. זה נקרא השכל, והשכל הוא מנהיג את השינויים, או במודע או שלא במודע. זאת אומרת, במודע הכוונה, אדם יכול לעשן ולקבל על עצמו את ההחלטה לצאת מזה, אז במודע השכל עכשיו מקבל איזושהי החלטה שמתי שהוא אולי גם תפעל על האדם, ולא במודע השכל עושה את העבודה שלו. דהיינו, המון דברים שאנחנו עושים אותם, הם מתוך מה שאנחנו ככה מציירים שצריך להיות. למשל, כמו שדיברנו פעם על המושג יראת שמיים או ענווה, יש לי ציור איזה צריך להיות, אז ככה אני מנסה להיות. אבל זה הכל מתחיל מאיך שהשכל מגדיר, ולא משנה איך שאני חי באמת. איך שאני חי באמת זה דבר אחד, והשכל בכוחו לצייר ציורים מעבר לחיים שלי, להגדיר טוב ורע, להתעסק בקומה השנייה של החיים, ולכן השכל זה הדרך היחידה של האדם לנסות ולצאת מהרגלים שבהם הוא נמצא. רק על ידי שאני, כמו שהגדרנו אותו, רק על ידי שהשכל כרב חובל ידע לצייר מטרות, אני אוכל אי פעם לעבור שינוי ולייצר הרגל אחר למה שהתרגלתי עד היום. לכן הדברים האלה נעשים בשכל. לכן אומר המסילת ישרים, בואו נקרא במקור השני את דברי המסילת ישרים, בהם הוא פותח, הזכרנו אותו כמה פעמים, אבל לכן המסילת ישרים פותח שזה הבסיס, שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. דהיינו, אומר המסילת ישרים, אתה רוצה להתקדם לאן שהוא? אתה חייב שיהיה לך ציור מה? מבורר, מוגדר, שיהיה לך ברור מה אתה רוצה להשיג. כי באופן טבעי, המערכת בנויה על זה שכמו ספינה, היא תשוט עם הזרם. השכל הוא רב חובל, שאם אתה תדע להגדיר שם החוף, אז אתה תוכל לאט לאט מה? אולי ליצור בתוכך את השינוי. להתחיל לקנות מידה שאתה בכלל עוד לא שם, אבל אתה אולי תוכל. כי בלי השכל, אנחנו חוזרים ואומרים עוד פעם, הטבע הפשוט הוא לנוע על דרך ההרגל, כי עוד פעם, המשל הוא ספינה ששטה, או כדברי המסילת ישרים, כסוס שוטף במלחמה שפשוט נע. היחיד שלא נע, אלא היחיד שיכול לעצור בתוך כל הבלגן ולומר, לאן אני רוצה להגיע? זה השכל. לכן אומר המסילת ישרים, אתה חייב לברר בירור טוב. למה לברר בירור טוב? כי אם הבירור הוא מאורפל, דהיינו, אני אומר, אני מאוד רוצה לעבור שינוי. אני מאוד הייתי רוצה להיות כבר בעל עין טובה. או בבית שלנו אנחנו צריכים מאוד לחזק את השמחה. אז זה אמירה שגם שאני לא ממש שמח, אני יכול לומר אותה. זה בשכל, שיודע שצריך להיות שמח. אבל האמירה היא לא מבוררת, היא מאורפלת. מה זה אומר להיות שמח? איך אתה מתכוון להגיע לשם? או לחילופין, שהדבר לא מאורפל, אבל אני תופס אותו לא נכון, כמו שאנחנו תמיד ציירנו את הענבה, שתופסים אותה בצורה לא נכונה, ואז או שאני לא מתקדם לשום מקום, כי מאורפל, ואני רק מאוד רוצה שהדברים יקרו, או לחילופין, אני מתקדם, אבל בגלל שהשכל הוא המדריך, והציור הוא לא נכון, אז אני מתקדם למקום שאני אולי לא כדאי היה שאני אתקדם לשם. כי ציירתי ענבה באופן מסוים, והלכתי לשם. אבל בכל אופן, השכל, כמו שאמרנו, הוא גם תוך כדי השטף, יכול להגדיר מטרות ולהיות מנהיג שייצור שינוי. במובן הזה, כמו שאמרנו, עבודת המידות, כמו שכתוב בכותרת, היא מהשכל להרגל. בלי בירור מדויק והגדרת מטרות ועצירה לברר לאן פניי מועדות, הסיכוי שיקרה משהו רק מאמירות של הלוואי שזה יקרה, הוא כמעט ולא רלוונטי. ואחרי זה נגיע לצד השני של הדברים. בגלל שהשכל יש לו יתרון, כמו שאמרנו, שהוא יכול להיות מנותק מהכל, יש לו גם חיסרון. מה החיסרון? שהוא מנותק מהכל. מה החיסרון בזה? שאתה יכול לומר המון מה צריך להיות, אבל בפועל זה לא עושה כלום בפנים. אני יכול 30 שנה לישן, ולדעת שזה אסור, ולשמוע את כל הרופאים ולהגיד, תשמע, אתה ממש צודק, אני מה להגיד לך, אבל זה אני, ובזה זה ייתקע. כי השכל בכוחו להבין שזה טעות, אבל גם אין בכוחו לגרום שהשינוי יקרה. אנחנו צריך להבין, אז מה הדרך להוריד את הדברים מהשכל למטה, כדי שמשהו יקרה. מה? נכון. אבל הרצון, גם הוא דבר מופשט, אם אני לא הופך אותו למשהו מעשי. התפללת, אתה קמת ב9:30 בבוקר. אתה כבר 3 שבועות עושה ככה. כן? לא אתה, מישהו אחר. 3 שבועות אתה תקוע בעניין הזה. אתה יודע כל דקה שאתה בדרך לבית כנסת שתשמע, לא טוב לי להיות במקום הזה. אני רואה את החבר'ה האחרים נפלא. אני בטוח שסדר יום לא טוב לו שיראה ככה. ואפילו באיזשהו מקום אתה מרגיש אפילו את הרצון הזה. אבל אתה יודע שהרצון הזה מתעדה כשאני נפגש עם ההרגל. הרגל ישראל שלו, אתה תלך לשם. כי השכל ימשיך לדבר, והשאלה איך אתה יכול להכניס משהו מהשכל שיכנס פנימה וקצת ייצור את השינוי. אם תמשיך בהרגל, כנראה שהשכל לא יצליח לעשות את עבודתו. וזה בהרבה דברים. אדם יכול לאכול לא בריא, ולדעת שנו, הלוואי שהייתי אוכל כמו כל אותם אלה שאוכלים בריא, ולהמשיך לא לאכול בריא. וכן הלאה, כל דבר, נו, אנחנו לא צריכים להביא הרבה דוגמאות לדבר הזה. אדם יכול לחוס בקביעות בשעות מסוימות בבית במצבי לחץ, או ימי שישי בבית שכולם מכירים, שכל פעם מחדש אנחנו נגיד, זה נורא והיום שזה ככה, ככה לא מקבלים שבת, אי אפשר להמשיך בצורה כזאת. והשכל מבין את זה, והשכל לא רק מבין, הוא גם משדר פנימה למקומות כואבים שבאמת זה לא כיף. ואף על פי כן אנחנו יודעים שלמחרת מה יקרה, לא למחרת, אחרי שבוע, הרגל עושה את שלו. זה כנראה לא ממש יעזור, כי השכל יכול להמשיך לשמור על המצפן, אבל בגלל שהוא כל כך אובייקטיבי ומנותק, אז לא בהכרח שאם הוא אומר משהו, אז משהו גם קורה. אז אם אנחנו מדמים את ה... ופה זו שאלה שאני שואל אתכם. אם אנחנו מדמים, ותחשבו טוב על הציור, את ההרגל לספינה שטה, פשוט שטה, ורב החובל זה השכל שמנסה לעצור אותה, ולכוון אותה לכיוון חדש. מה הדבר שנצטרך לעשות כדי שבאמת רב החובל יצליח לכוון את הספינה לכיוון אחר? מה הדבר הבסיסי שנצרך כדי שאפשר יהיה לקחת את הספינה לכיוון חדש? אם הציור הוא טוב, אני מקווה שזה המשל הכי טוב. אם אנחנו מדמים שוב את ההרגל, חשוב לי לצייר את הציור הזה ככה כדי שנבין מה קורה. אם אנחנו מציירים את הרגל כספינה שטה במלחמה, וכספינה שטה באיזשהו ים, ורב החובל מרגיש שהחוף הוא שם, והוא צועק לקחת את הספינה למקום אחר, הוא רוצה, הוא מנסה בכל... מה הדבר הראשון שהוא צריך לעשות כדי שהוא יוכל בכלל לחשוב על שינוי כיוון? מה צריך לקרוא את הספינה, מה? אוקיי, מה צריך לעשות? או, לכאורה. לקחת את ההגה בידיים כשהספינה טסה כמו מטורפת, לכאורה, גם אם תיקח את ההגה לא יקרה שום דבר. נכון שמישהו מאבד שליטה על הרכב, אז מה שהוא יעשה עם ההגה, הרכב עושה את שלו, מדי פעם הערות נחמדות של ההגה שאומר לשם, 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 כמו שאנחנו יודעים להגיד שכדאי כאן, כדאי כאן, אבל שליטה לא תהיה שם. הדרך לקחת את ההגה, את האוטו לכיוון אחר, או את הספינה לכיוון אחר, או את הסוס השוטף במלחמה לכיוון אחר, זה מה? לעצור. לעצור. לעצור קצת. תכף נדבר על כמה סוגי עצירה, אבל כנראה שזאת הנקודה. כי אם לא תעצור, הסיכוי שהשכל החיצוני יצליח להחדיר משהו להרגל שלשם הכל הולך באופן טבעי, ויש המון כוחות משיכה לשם. בגלל כל מה שדיברנו ברמים הקודמות, כי לשם לא צריך לבחור, ושם זה קורה באופן טבעי, והמסילת ישרים מפריעו את החומריות גס, אם לא תעצור באופן טבעי, לשם זה יגיע. מה הכוונה? עצירה. תרף נקרא את הדברים של הרב בפסקי אחרת מוסר אביך, הרב קורא לזה השקטת עמידות. אני אומר עוד פעם, עצירה זה יכול להיות בהמון גוונים, אנחנו נלך לכיוון אחד. השקטת עמידות הכוונה, למשל, אם אתה תיכנס לסיטואציה שהיית בפעם ונכשלת, או שאתה כבר רגיל להיכשל בה, ושוב תנסה להיכנס לאותה סיטואציה אחרי שהגעת למסקנה שצריך להיות אחרת, אבל באותה מהירות, בלי הכנה מראש, הסיכוי שאתה תצליח ליצור שינוי הוא כמעט ולא רלוונטי. דוגמה, יש אנשים שנוסעים עם חברים באוטו. הרבה פעמים בלי לשים לב כשנוסעים, עכשיו כל אחד ייקח דוגמה מתאימה לו. כשנוסעים, אז פתאום מתחילים לדבר על כל מיני דברים, וכאילו אתה הרבה פעמים יכול לצאת מנסיעה כזאת, אני לפחות בתחושה כאילו של וואו, כמה שטויות דיברתי, וואי, כמה, כל דבר שמישהו אמר, היה לי מה להגיב, ויכוח מטופש, דברים כאלה. יש דבר כזה? נכון? מכירים את התחושה. ואתה אומר לעצמך, וואו, לא רוצה את זה, לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. השכל הוא ממשיך להגיד לך תוך כדי ומיד אחרי זה, אריה, תשמע. לא, אתה לא אוהב את זה. למה? למה כל פעם? יגיד לנו הרב, אם אתה חושב שפעם הבאה שתעמוד לפני הכניסה לאוטו, אתה תיכנס באותה צורה, בדיוק, ובעזרת השם יהיה אחרת, אז כנראה שאין סיבה בעולם שיהיה אחרת. מה זה עצירה למשל? לפני שאתה נכנס לסיטואציה, אתה אומר לעצמך, רגע, אני מכיר את הסיטואציה הזאת, זו סיטואציה שאני לא כל כך אוהב אותה. הפעם מה אני עושה? למשל, אני שם לב, רק את זה, אני שם לב. אני שם לב שאני לא מיד מגיב לכל מה שאומר חבר שלי, ואם נכנסים לוויכוח, אני מנסה שלא להיכנס. או אני אכנס באיזשהו שלב. מובן הדוגמה? דוגמה אחרת למשל, אם דיברנו על ימי שישי, או לא משנה, או כל מצב לחץ או כעס, בכל מקום שהוא כעס, כל העולם יודע שלפעמים יכול להיות, ואולי לא טוב שזה ככה, אבל יכול להיות, ששעת השכבה למשל של ילדים, זה יכול להיות זמן לחוץ ולא נעים. ומי, כל אדם, כשר וטוב, מרגיש לא טוב שזה לפעמים מתפשל. אם אתה חושב שמחר תיכנס לאותה סיטואציה בלי הכנה, בלי השקטת עמידות, דהיינו אתה תבוא מהעבודה, ועם כל הצרות שלך, או עם כל המחשבות שלך, אתה עכשיו תיכנס ותראה את הילדים שוכבים או לא שוכבים במיטה וכדומה, ואתה תגיד, אתמול אני למדתי הרי שלא טוב לחוס, נכון? ולא טוב לי עם זה, ואתה תיכנס לסיטואציה עם אותם בגדים, עם אותם נעליים, עם כל מה שהבאת בלי עצירה, זה כנראה לעולם לא ישתנה. אתה חייב שיהיה לך לפני הסיטואציה הקשה והמורכבת, את המחשבה, נקרא לה השקטת עמידות, נקרא לה העצירה, שאומרת, רגע, אני מכיר את הסיטואציה הזאת, אני רוצה לשאול את עצמי איך אני רוצה שהיא תראה הפעם אחרת. ואז יש סיכוי שבסיטואציה הזאת של 40 דקות הקרובות, אתה מאוד תשים לב לפרטים. ואתה תגיד, רגע, רגע, אני יודע, אני יודע, אני מכיר את הסיטואציה, שם יש שלב שהילד יוצא מהמיטה ואני מתפוצץ. אז הפעם אני אשים לב, כשהוא יוצא מהמיטה, אני נרגע. אני לא ארשה לעצמי. זה נשמע גרנדיוזי, זה מאוד לא, כי זה לתפוס נקודה מסוימת. כשהוא יוצא מהמיטה, אני לא כועס. אבל אם אתה לא תעשה את החשיבה הזאת לפני ולא תשקיט את המידות, השכל תדבר שנים, זה לא יעזור. אם אפשר להביא עוד דוגמה, אני אביא עוד דוגמה. יש מושג כזה של תקשורת בין בני אדם. אנחנו יודעים שמאוד קשה לאנשים, הרבה פעמים, מה לעשות? להקשיב. נכון? יש, אני טועה או צודק? נראה לי נכון? קצת קשה. לא, אני שואל באמת, אם אתם, זה לא דוגמאות שקשורות, אז נביא דוגמאות אחרות. זה מאוד קשה. הטבע הפשוט הוא כשבן אדם מתחיל לדבר, יש לי מיד מה לומר לו. לא נכון, כן נכון, אתה טועה, אתה צודק, למה אתה מרגיש ככה, וכו' וכו' וכו'. אני בלב אומר לעצמי, תשמע, ככה לא מקשיבים. זה לא שייך, אומר השכל. תוך כדי שאני לא מקשיב, או מיד אחרי זה, אני אומר לעצמי, תשמע, לא שייך, לא שייך, כי השכל שומר על איזון גם במצבים הפחות מוצלחים. הסיכוי שפעם הבאה, כשחבר יבוא ויספר לי את רגשותיו, אני לא אתחיל לשפוט אותו, לעצור אותו, להסביר לו, וכו' וכו' וכו', הוא אפס. אלא אם כן, אתה לפני שהאישה או הבעל באים לספר אחד לשני. החבר ניגש אליך ורוצה לדבר איתך. הילד שואל ורוצה לספר לך סיפור, אתה אומר, רגע, 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 אני הפעם בעמדת מקשיב. מקשיב רגע מה זה אומר, שאני עכשיו דקה וחצי ראשונה לא אומר מילה, רק שומע. כי אם לא תגדיר ולא תשקיט את המידות, דהיינו להשקיט את המידות, הכוונה לא תיכנס בעוצמת החיים הרגילה לסיטואציה, במילים אחרות לא יהיה איזשהו רוכב על הסוס שירסן קצת את הסוס, אז הסוס יסחוב למקום שלשם הוא רגיל לסחוב. ואם הדברים מובנים, אז אפשר לקרוא את הדברים עכשיו בתוך מוסר אביך, ולפי דעתי זו הדרכה פשוט חשובה. זה באירועים ממוקדים. תרף נדבר על דברים אולי יותר מרחיקים. בואו נראה את הדברים של הרב בפסקה הרביעית. מוסר אביך, פרק ב', פסקה א'. אתה צריך דף? טוב, אין לי את האמת. יש פה? אני אקח. טוב, הקיצר, בואו נקרא. אומר הרב, יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת כל המעשים והמידות כולם. החלק האחד, פה בעצם מה שהרב עושה בפסקה הרביעית, הוא בעצם את, כמו שבפסקה הראשונה, הרב אמר שיש שני שלבים בבירור המידות, ואמר את א', שא' בעצם מתחלק לשתיים, גם הידיעה וגם הליישב בנפש, אז עכשיו הרב כאילו בהגדלה מדבר עכשיו רק על א', דהיינו עכשיו הוא בתוך א' מחלק את שני החלקים, החלק של השכל והחלק של היישוב של ההבנות השכליות בנפש ובהרגל. אומר הרב, יש שני חלקים בלימודי העבודה השלמה, הכוללת כל המעשים והמידות כולם. החלק האחד תלוי רק בשכל לבדו כמעט, דהיינו השגת החוכמה וידיעת המידות, ענייניהן, תכונותיהן וגבוליהן, וכל התפשטות כוחותיהן, ואיך להשתמש בכל כוח ובכל מידה, זה אפשר להעביר בשיעור. דהיינו לומדים על ענווה, לומדים על גאווה, לומדים על שמחה, לומדים על עצב, זה ענייניהן ותכונותיהן, גבוליהן זה כבר קשור לנסירת המידות, דהיינו מה נחשב ענווה ומה כבר עצבות וכו' וכו', וגם איך להשתמש בכל כוח ובכל מידה, זה הבנות שכליות שאני יכול אחרי זה גם לקרוא סיכום על מה, איך מוגדרת המידה. המסילת ישרים, למי שלומד אותו, יודע שהוא בכל מידה, קודם כל מה עושה? ביאור המידה. נכון? ביאור המידה. אחרי זה הוא מדבר על השלב הבא, ואיך קונים את המידה. מה המחסומים ומה הזרזים. אבל קודם כל תדע להגדיר אותה, כי אחרת אותה לא תקנה מידה נכונה. כי כמו שאמרנו, המסילת ישרים הוא החסיד של לברר ולאמת. אם לא תהיה לך הגדרה, אם לא יהיה לך שכל שאומר דברים, אין סיכוי לצאת ממקום. עכשיו יבוא השלב הבא, כמו שאמרנו, ששכל שאומר דברים בלי יישוב בנפש, כנראה לא יעשה שום דבר. ממשיך הרב ואומר, אבל מלבד הידיעה בשכל, הוא חלק העבודה שאחרי הידיעה, שאף על פי שמשיג בשכלו בהשקפה ראשונה דרכי ההנהגה הטובה, דהיינו מה נכון לעשות, מה ההנהגה הראויה, מכל מקום הוא רחוק ממנה עדיין, מפני שלא הרגיל היטב את רצונו והכוחות הממוסכים בגופו שיסכימו כולם בלב שלהם אל הטוב הוא. זה שהשכל רוצה משהו, אבל הוא צריך להתמודד עם הרגל ועם כל כוחות הנפש והגוף שלגמרי חיים במקום אחר. לכן אומר הרב, על כן צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו, ולהשתדל, תסתכלו בבקשה בפנים, להרחיק עצמו מכל מה שמבלבל את מידותיו ופורץ אותן, ומכל מה שמגביר שורש ההתפעלות יותר מדי, שמקעקע את יסוד בניין הנפש כולו. בסדר? צריך ליישב דעתו הרבה ולהשקיט את מידותיו. הרב, זה פסקה מאוד ארוכה, שם זה כמעט 2.5 עמודים. הרב מדמה את השקטת המידות לתיבת נוח. תיבת נוח, הכוונה שלפעמים הוא אומר צריך לכנוס את כל הכוחות ולכבוש אותם, כי ברגע שעכשיו אני אתן לחיים לזרום כמו שאני רגיל, באופן טבעי הם יסחפו עם המבול. ולכן צריך לכנוס את הכוחות בתיבת נוח, ואחרי כינוס שהוא כואב קצת לנפש, כי אני כאילו צריך קצת לכלוא, אומר הרב, עכשיו סוף סוף יכול להיות שהנפש אחרי 10-15 פעמים שאני אתרגל, כל פעם לפני סיטואציה של הכעס שדיברנו, הלחץ של ימי שישי וכדומה, אני אתרגל לעשות את העצירה הזאת ולהצליח לצלוח את המשימה הזאת פעם, פעמיים, 15 פעמים, פתאום אני אקנה את ההרגל השני, ההרגל החדש, והנה פתאום הסיטואציה הזאת כבר תהיה קלה להשגה. התרגלתי להתנהגות אחרת. בסדר? זה ההדרכה של מה שהרב מנסה להגיד כאן במוסר אביך, בית א'. בואו נקרא, אתם יודעים, בואו נתקדם עוד קצת. העיקרון של העצירה הוא העיקרון הוא עיקרון בסיס. האפשרות לעשות משהו של שינוי תמיד תלוי בעצירה. לכן המסילת ישרים, אחרי שהוא כותב שיתברר ויתאמת בהקדמה, שיתברר ויתאמת, דהיינו, אתה חייב שתהיה לך המטרה הברורה, המסילת ישרים אומר, השלב הראשון, אם אתה רוצה להתקדם אל המטרה הזאת, מהו? הוא קורא למידה הזאת מידת הזהירות. מה זה מידת הזהירות? בוף? מה? התמימה, בעיקרון הוא מדבר על השלמה. כאילו זה, פה הוא כאילו נותן את הכיוון שלו לכל הספר. בהמשך הספר הוא מדבר על מידת הטהרה, והוא קורא לזה עבודה שמנופה ב-13 נפות. כאילו עבודה שהיא לא מהחוץ, עבודה חיצונית ובפנים, העסק לא שלם, אלא עבודה תמימה, כמו תמים תהיה עם השם לא קרה. מה? תמים, 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 שלם, שלם. מה? חשבתי שאתה מדבר על המילה תמימה. מה אתה מדבר? על המילה תמימה או המילה התאמת? לא, 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 בכלל לא. אני אומר, יסוד, שורש העבודה התמימה, אדם יכול לעבוד עבודה חיצונית, ולהיות פיו וליבו אינם שווים. דיברנו על זה בעבר. והתמימה זה כמו יעקב אשתם יושב אוהלים. אם יש אחד שהוא סעיר בחוץ, אבל חלול מבפנים, יש מישהו שאמור להיות שווה בפנים ובחוץ. עבודה של אדם שהוא לא עושה עבירות ובפנים משתוקק אליהם, אלא התמימות, הכוונה פנימה והחוצה, אותו דבר. שלם. בסדר? לא חצוי. והתאמת, אמרנו פעם, כדי שאדם יצליח להגדיר מטרה, הוא צריך שתי דברים שיהיה במטרה. א', מטרה ברורה, ממוקדת, ונקודה שנייה, מאומתת. אמרנו שמאומתת, הכוונה, כמה שתהיה לי מטרה ברורה, אבל שהרב שלי מגדיר אותה, ואומר לי כמה חשוב לעשות אותה, אבל אני לא מרגיש שזה מאומת אצלי, שזה אני, שזה אמיתי לי, שזה דבר שבוער בי, הסיכוי להתקדם הוא כמעט ולא רלוונטי. אנחנו יודעים שבן אדם שמתחיל לקרוא ספר מתח, לא צריך לשכנע אותו להמשיך לעבור לפרק הבא, נכון? כי בוער בו להמשיך. ופעמים שאדם לא מצליח להתקדם, זה הרבה פעמים או בגלל שהוא לא באמת יודע לאן, או שהוא יודע יפה מאוד להגדיר, אבל הוא יודע שזה מה שהרב שלו רוצה שהוא יעשה, אבל הוא לא באמת בוער באותו דבר. ואם הוא יבער בדבר, אז הוא גם יעשה אותו בהתלהבות גדולה, והוא לא יצטרכו אפילו להעיר אותו בבוקר, הוא פשוט יקום תמיד לפני כולם. ילד שיש טיול, הוא תמיד יקום לפניך, כי הוא מת לעשות את זה. התאמת זה אולי מילה נודפת שתגיד אני מת לעשות את זה, שתרצה את זה באמת. בסדר? יפה. בואו נקרא את עניין הזהירות, ואני חושב שיש חידוש בהבנה של המסילת ישרים. כי אני לאורך שנים הבנתי שהזהירות, למי מכם שלמד מסילת ישרים, זה כוונת המסילת ישרים לומר, כדי להתקדם אתה צריך שיהיה לך מדי פעם חשבון נפש על מה שעשית. עד היום ובכלל, תבדוק את המעשים שלך, תכף נראה שאפשר להבין ככה. מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, דהיינו, תבדוק שנייה את עצמך. אתה עשית טוב, אתה לא עשית טוב, מה צריך לסנן, מה לא צריך לסנן, מה צריך לאמץ. אני חושב שהחידוש של המסילת ישרים במושג הזהירות, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו מקודם. הזהירות הכוונה, אל תנוע קדימה בלי לחשוב, אלא תגדיר מה? מטרות. ברור שיש בזהירות גם חשבון נפש על העבר, אבל עיקר הנקודה היא לשאול את עצמך, רגע, איך אתה רוצה שיראה המחר? או כמו שאנחנו דיברנו מקודם, איך אני רוצה שתראה הסיטואציה הקרובה? כי אם אני לא אגדיר מה אני רוצה שיהיה בסיטואציה הקרובה, הסיכוי שאני אצליח לנהל אותה הוא אפסי. אומר המסילת ישרים ככה, הנה עניין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובענייניו. כלומר, מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא, לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס וחלילה, ולא יהלך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. אומר המסילת ישרים, זה מה שהוא יגיד מיד, מה עושה היצר לאדם, או מה עושה לכולנו, הוא גורם לנו להיות כל הזמן בריצה, בעשייה בלי גבול. למי יש זמן לעצור לפני שהוא ניגש להרדים את הילדים למשל? למי יש זמן לחשוב איך הוא רוצה ולהגדיר על ידי שהוא יושב ומחליט איך יראה יום שישי למשל? למי יש זמן לשבת ולכתוב תוכנית איך הוא משנה את הרגלי הדיבור שלו, את הרגלי האכילה שלו, את הרגלי שמירת הלשון שלו וכו'. אנחנו פשוט נעים מדבר לדבר במהירות. בסדר? נגיד אדם רגיל לא לקום בזמן, אמרנו, כדי לקום בזמן הוא צריך לעצור. לעצור הכוונה, אם תקום מאוחר לא תוכל כבר לעצור. לעצור הכוונה לשאול את עצמי, רגע, אם אני קם מאוחר, מה אני צריך לעשות כדי לא לקום מאוחר? תשובה, אני אולי לא ראשון באחת וחצי בלילה. איזה סיכוי יש לקום מחר בבוקר בשביל? בסדר? זה לעצור. זה לשאול את השאלה, רגע, איך זה ילך? הרי אם אתה תנוע כרגיל, אתה תלך ראשון כרגיל מאוחר ובחיים לא תקום. אומר המסילת ישרים, אז מה עושה היצר? גורם לנו שאין לנו את הזמן ואין לנו את המוטיבציה לעצור, כי תמיד נחוש שבזמן הזה אנחנו מבזבזים את הזמן. למי יש זמן לעצור ולחשוב על החיים בכלל? אומר המסילת ישרים, ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע ועורמתו, להכביד עבודתו בהתמדות על ליבות בני האדם עד שלא יישאר להם רווח, להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. למה? אומר המסילת ישרים, כי יודעו שאילולא היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד היו מתחילים להינחם ממעשיהם, והייתה חרטה הולכת ומתגברת בהם, עד שהיו עוזבים החטא לגמרי. מובן מה שגמר המסילת ישרים? בדרך כלל, ואני חושב זה אולי אחד הפספוסים, שבילה שהוא אומר את המילה חטא, אז תמיד אנחנו מיד מקשרים את זה לעבירות, ואז לא מקשרים את זה למשל לקימה בבוקר שזה לא עבירה אם קמים מאוחר, או מקשרים את זה לדיבור שאנחנו לא אוהבים באוטו ודברים כאלה, או כמו שציירנו את ימי שישי. אבל המסילת ישרים פה הוא ספר עבודה לפני שהוא ספר מוסר. והעבודה שהוא אומר לנו כאן, שיודע יצר דבר אחד, שברגע שאנחנו נשאל את עצמנו, רגע, טוב לנו עם איך שהחיים מתנהלים? אנחנו נגיד, בהרבה דברים כן, אבל מיד נדע גם לסמן באיזה דברים לא. ואם היינו מסוגלים לחיות בנחת, גם היינו מה? אומרים, רגע, איך נעשה שינוי אם אנחנו לא באמת מתכננים מה אנחנו רוצים להשיג בכלל? לכן אומר המסילת ישרים, יצר ריבונו, יצר היצר את המציאות הזאת, שאנחנו פשוט לא עוצרים לשאול את עצמנו לאן. לא מגדירים, ואחרי שלא מגדירים, גם לא מתעסקים בשאלה איך ליישב את זה בנפש. בסדר? ממשיך המסילת ישרים ואומר, והרי זה מעין הצד פרוע הרשע שאמר, תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה, שהיה מתכוון שלא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו, אלא היה משתדל להפריע ליבה מכל התבוננות בכוח התבדת העבודה הבלתי מפסקת. אומר המסילת ישרים, כן יצאת היצר הרע ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא ומלומד בהרמימות, ואי אפשר להימלט ממנו, אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. זה מה שאומר המסילת ישרים. שאלות? לא, בסדר. נמשיך טיפה הלאה. אני אומר עוד פעם, באותו כיוון. אבל אמרנו שנזכיר כמה סוגי עצירות. עכשיו דיברנו על עצירה שהיא בכיוון שאחרי שאני יודע מה אני רוצה שיהיה, עכשיו אני חייב לעצור כדי שאני לא יקלע סוב לסיטואציה ולא אצליח להוריד למטה את מה שהשכל החליט שהוא רוצה לקנות. אבל יש, כמו שאמרנו מקודם, גם את המקום הזה שאין את הזמן לשבת ולשאול את עצמנו באמת את השאלה, מה אני רוצה להשיג, שזה השלב הראשון, עוד לפני השכל. אין לי זמן באמת לשבת ולכתוב על דף מה אני רוצה שיהיה. הדבר שאנחנו מאוד, שפוגשים את זה בקיצוניות, זה מה שקורה הרבה פעמים איתנו, בסוף שנה למשל. לפני ראש השנה, כולנו מאוד רוצים, באמירה כללית, שבעזרת השם שנה הבאה מה תהיה? תראה אחרת, נכון? בעזרת השם שנה הבאה אני מקווה שבאמת הכל יראה אחרת. מה זה הכל יראה אחרת? אמירה מעורפלת. אם אנחנו חוזרים, עוד פעם, זה לא מבורר. זה מאוד מאוד כללי, וכל שנה מחדש, עוד פעם, אני מדבר על עצמי, אני לא יודע, אולי אתם באמת מצליחים אחרת, לא, אני אומר את זה ברצינות, ופה אני מדבר מנעמת ליבי ממש. אז אני אומר, וכל שנה מחדש אנחנו רושמים את החשבון נפש ואומרים, היי, באותם נקודות אנחנו צריכים חיזוק. אני חושב שאם אני, אם הדברים מובנים, שאני חושב שאחת הטעויות, זה קשור בכלל למושג התשובה, הוא שאנחנו מבינים את הזהירות של המסילת ישרים בתור חשבון נפש על העבר, וגם את מושג התשובה באותה צורה. נגיד לו יצויר שיש פה מישהו שיש לו את האומץ ואת הזמן, באמת במהלך אלול, לשבת ולעשות חשבון נפש על דף מה הוא רוצה שיראה אחרת. נגיד שיש אחד כזה שמצא את הזמן הזה ולא במהלך הריצה, רק אמר בעזרת השם, ובסוף הוא עשה את זה כמה דקות לפני תפילה זכה בראש השנה, שכבר אי אפשר לכתוב, ואז זה נעלם. אם מישהו כתב, כי הוא הצליח לעצור, הרבה פעמים שנשים לב, אני מניח, תגידו לי אם אני טועה, שבחשבון נפש, מה שכתוב זה, מה אני צריך לתקן, נכון? ברכות אני צריך יותר לכוון, ותפילה אני צריך לקום בזמן, ובזה אני לא בסדר, או שיכתבו את זה מה אני לא בסדר, או שיכתבו מה צריך לתקן. במילים אחרות, אם אני לוקח את התשובה, שמחולקת לשלוש חלקים, נכון? הרמב״ם אמר, חרטה, וידוי, וקבלה לעתיד, אנחנו בלי לשים לב, מתעסקים בעיקר במה? בחרטה ובוידוי. דהיינו, וואו, זה לא היה בסדר. זה צריך להשתנות. זה לא היה בסדר, צריך להשתנות. וזה מסתדר לנו טוב עם העירת שמיים שאנחנו מכירים אותה. שמה צריך לקרות באלול בעיקר, או בזמן חשבון נפש? לעשות רשימה ארוכה ולהראות לריבונו של עולמים, אנחנו מודעים לכמה אנחנו לא בסדר. וזה, סליחה שאני אומר, זה בדיוק מה ש... אנחנו מנסים להכניס לעצמנו באווירה של ראש השנה, ואז אנחנו באמת מתעסקים בתשובה שעיקרה מה? ריבונו של עולם, כמה אנחנו לא בסדר. שזה עוד סוגיה בפני עצמה, אם נכון לעשות את זה. אבל בואו נחזור לענייננו. פה אנחנו מפספסים את העיקר. כי בזמן שאני כותב 20 דברים מה אני לא בסדר, לא השקעתי בדבר אחד. במה? ולשאול את עצמי, רגע, איך שנה הבאה? אולי באמת נעשה שיהיה אחרת. הרי זה לא יקרה אם לא מה? תתבונן, תברר ותאמת. אז כמו שאמרנו מקודם, מקודם דיברנו על זה שמבורר, רק אני, אין לי את העצירה לפני האירוע, ולכן אני יודע שלא טוב לי לדבר הרבה שטויות ברכב, ובפועל אני אכנס ואדבר. פה אנחנו מדברים על לפני זה, אין לנו את הפנאי, גם בגלל שהתרגלנו שככה אנחנו צריכים לעבוד, וגם כי למי יש פנאי לכתוב לפני ראש השנה, ששם אמרנו, הדוגמה קיצונית, אבל מבחינתי זה כל הזמן. הרי כל אדם יודע להגיד על עצמו ועל הבית שלו מה צריך שינוי, נכון? כי זה קל, בחמש דקות, אני תמיד חוזר לדוגמה של בעל ואישה, אבל את אדם יכול להגיד אשתו ואשתו, אנחנו צריכים בעזרת השם לעבוד על הכעס. זה שאנחנו צריכים לעבוד על הכעס זה מובן, אמרנו את זה. עכשיו השאלה הגדולה היא קבלה לעתיד. קבלה לעתיד, היינו תפסיק לחשוב כל הזמן מה היה לו בסדר, תעצור ותשאל שאלה אחת. מה אמור להיות אחרת? שנה הבאה. תשובה, איך אני יודע? תשובה, מה הבעיה לדעת? תגדיר מה אתה רוצה שיהיה. תצייר פעם את הציור קדימה, לא אחורה. תברר ותאמת. תדע שאם לא תגדיר, אין סיכוי בעולם שמאמירה, הלוואי שאני אהיה צדיק, יצא משהו. זה יכול להוסיף לרצון. יש לזה גם השפעה סגולית על הרצון הטוב. אבל דרך להתקדם, זאת כנראה לא הדרך. יבוא אדם ויגיד, אבל יש לי המון דברים שאני רוצה שישתנו. אז איך אני אמקד את הדברים? איך אני אשתלט על הכל? מובן מה שאני שואל? לכן אמרו חז"ל, יש לנו את זה פה בדף, הדרכה כל כך פשוטה ואמיתית. כתובה כאן במקור החמישי, תפסת מרובה. לא תפסת. תפסת מועט. תפסת. נכון? יכול להיות שאם אני רוצה לעבוד ברצינות על פרויקט, אני אצטרך לצמצם, להשקיט את מידותיי גם במובן של לבחור שניים, שלושה דברים, ובהם להשקיע. אני חוזר ואומר עוד פעם, ותרף נראית חובת התלמידים, כי אני ממש מתרגש שאני קורא אותו, אבל אני אומר, נחזור לדוגמה של לקום בבוקר. הרי כמה אנשים אומרים, וואו, אנחנו לא מצליחים לקום בבוקר, ויכתבו את זה בסיכום שנה שלהם. צריך לחזק את העניין של הקימה בבוקר. אבל השאלה הגדולה שהם צריכים לשאול את עצמם קודם כל, תגיד לי, תמיד שאתה לא קם בבוקר, אתה גם שמת שעון כדי לקום? ולפעמים התשובה תהיה, לא, אני לא תמיד שם. אז איך אתה מצפה שזה יקרה? לא, לא, אני כן שם, אני כן שם, הוא כבר כן שם. אבל באמת תשאל השאלה, איך אתה תקום אם אתה לא הולך לישון בזמן? אוקיי, הבנתי גם את זה. אבל איך אני אלך לישון בזמן אם כל היום שלי עמוס ומתחיל בערב? יפה מאוד. אז כדי להתקדם אתה רואה איזה תכנון צריך? אולי צריך להתחיל את לשנות את כל הסדרים, ובאמת להפסיק לחיות כמו מטורפים בלילה, ואם אתה לא רוצה לשנות, אז תפסיק לבכות בבוקר שאתה לא קם. כי אין עניין, זה בא ביחד. אם השכל אומר שמשהו לא טוב, תחליט. אתה רוצה שישתנה, אתה חייב לשאול את עצמך מה לעשות. תברר ותאמת את המטרה, תשאל מה אתה רוצה שיקרה, אני רוצה 6:30 בבוקר, ועכשיו תשאל את השאלה, ואיך עושים את זה? אחרת אין סיכוי שזה יקרה, כי באופן טבעי אתה תרוץ לאחת בלילה, תחווה את האור ב-2, ותקום ב-8, ותהיה מורזב כל חייך, וכשיגיע ראש השנה, יהיה לך שוב, ברוך השם, מה לכתוב, תוכל להגיד, הנה ריבונו של עולם, אתה רואה איזה אדם טוב אני באמת עושה את העבודה. אבל זה לא מה שריבונו של עולם רוצה. למדנו, השם לא שונא את הגוף, הוא לא מחפש המון חרטה, כמו שהוא מחפש הליכה בדרכיו. תשנו, תיצרו, תבראו, תתחדשו. בסדר? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אפשר להביא המון המון דוגמאות. לא יודע אם יש בזה טעם, כן. כן, כן, כן. אז קודם כל זה נכון. ובית, לא יצויר שאותו אדם לא מצליח לקום, אז אתה מצייר אדם אחר שמצליח לקום בבוקר. אז ברוך השם, אין לו בעיה. אז אני לא אמרתי שכל מי שרוצה לקום מוקדם, יצטרך ללכת לישון מוקדם, אלא אף שזה גם מצאה טובה. אבל אני אומר, אנחנו מדברים על אדם שלא מצליח לקום. והוא צריך לדעת שכדי לשנות משהו צריך חשיבה, ויכול להיות שהדברים דורשים, כמו שהרב כתב, בשיעורים הראשונים, הדברים הם חוכמה עמוקה. צריך לעשות מהם שיטה, אחרת הם ייעלמו. זה מה שהרב גם כתב כאן, לנסות להשקיט את מידותיו, ולנסות כל דבר שמגביר את שורש ההתפעלות יותר מדי. כי הרב, עם כל מה שהוא מדבר על התפעלות ועל רגש, אומר שאתה רוצה לבנות משהו, לא שייך לבנות אותו בהתפעלות. כי זה שאתה תגיד, וואו, וואו, כמה זה צריך להשתנות, בזה לא עשית שום דבר. זה שתגיד שיש המון מה לעשות, זה פחות יעיל מלומר בדיוק מה צריך לעשות, ופשוט לקום ולעשות. כי כשאתה אומר המון מה לעשות, הסיכוי שתשתלט על הדברים, זה אוטומטית מוציא אותך מריכוז, אתה באווירה שיש המון מה לעשות, אין סיכוי להספיק. תגדיר את אותם 6 דברים צריך לעשות ותעשה. בכל דבר שורש, אם אתה רוצה לבנות, שורש התפעלות לא יצליח לבנות. הוא רק יבלגן. כן. בסדר גמור, אבל אתה רואה שככה מסילת ישרים מגדיר. זה ההגדרה של המסילת ישרים. בסדר? אז יכול להיות שאתה מדבר על דברים שהוא כותב בהמשך. שמה? שמה הוא אומר? אני, אתה צריך להראות לי, אבל קודם כל, זה לא תהיה קושייה שיש אחד מהראשונים שמגדיר מידה מסוימת ככה, ואחד שיגדיר אותה קצת אחרת. אבל זהירות אצל כולם זה יהיה אדם שמתנהל, צריך לדעת, לשים לב, כמו זהירות בבית. הילד ירוץ, ואנחנו נדע להגיד לו, תיזהר, ליד אש לא עוברים. זה זהירות. תתבונן ותפקח, תגדיר לאן אתה רץ. אז אני חוזר ואומר עוד פעם, בדרך כלל אני, אפשר היה להבין את המסילת ישרים בתור אתה רוצה להתקדם, במיוחד אם זה מסתדר עם המילה חטאים. אז מה צריך לעשות? כל ערב חשבון נפש. זה נכון, יכול להיות שהוא גם יכתוב את זה. אבל זה לא הנקודה, לבדוק את העבר, אלא עיקר החידוש, ולכן זה בתחילת הדברים, להגדיר מטרה. ותפקח, תבדוק שאתה עומד במשימה. אתה יכול שנים לעסוק, הזכרנו את זה פעם, בפרנסה, ולומר, וואו, איך הבית נגמר בגלל זה, ובגלל שאתה לא עוצר ומגדיר איך אתה רוצה שהדברים ייראו, אתה יכול 30-40 שנה רק לבכות על המצב, ואף פעם לא לשנות אותו. תגדיר, איך אתה רוצה שהבית ייראה? תגדיר, ואז תשאל את עצמך איך תראה הפרנסה ביחס, ואיך, כשיש כבר בלגן ויש הרבה דברים שצריך לעשות, איך אני עושה את הדברים שיצליחו לעמוד במטרה שהגדרתי את עצמי. בואו נקרא רק את חובת התלמידים, ובזה נסיים. אומר חובת התלמידים את מה שהזכרנו פה ביחס לסוף שנה, הוא מדבר יותר על העצירה של לפני הבירור עוד. דהיינו, לא רק להגיד כמה אני רוצה שישתנה, ובעזרת השם צריך שינוי, ובעזרת השם נאהב את כולם, ונהיה אנשים עם עין טובה, אלא בפועל. אומר חובת התלמידים ככה, הרצון בלבד, אתם יודעים מי זה חובת התלמידים? חובת התלמידים זה האדמור מפיאסצנה, קדוש עליון ממש. שהספרים שלו הם פשוט, ואחד הדברים שמדהימים בספרים שלו, שרובם ספרי הדרכה חוץ מאולי אחד, שזה ספרי דרשות, דרך אגב, הוא נרצח בשואה, ואת הספרים שלו והכתבים שלו הוא יחביא בתוך בקבוק, אני חושב שהוא זה שהיה בתוך בקבוק, ומצאו אותם אחרי איזה זמן, ואז באמת העולם זכה בברכה גדולה, ואחד החידושים המעניינים זה שהמון תובנות שהיום אומרים בשיטות ה... מתחדשות, דמיונות נובעים ומודרכים וקואוצ'ינג ודברים כאלה, חובת התלמידים כבר אמר, וזה לא בא להוריד מהערך, אבל כשאתה קורא חובת התלמידים, אתה רואה את התובנות העמוקות האלה. אני אומר עוד פעם, אני לא אומר את הדברים כדי לומר שטוב, ולכן אין ערך בחוכמות האלה, כי אני לא כזה, אלא באמת הנקודה שזה מפליא, לראות איך אדם לפני 100 שנה, באמת מתוך בית המדרש, אמר את הדברים האלה. וזהו, והספרים שלו הם ספרי הדרכה לפי דעתי חובה ממש, וכל אחד יבחר. חובת התלמידים זה ההתחלה. אומר חובת התלמידים ככה, הרצון בלבד, הרצון בלבד שתרצה להיות חרוץ עובד את השם, לא די לך. רק הרצון, אני רוצה להיות חרוץ עובד השם, לא די לך. וכן הוא בכל המידות, לא די ברצון לבד שתרצה שתעבורנה מידותיך הרעות ממך ותוחלפנה למידות טובות. אלא צריך אתה להעמיק, למצוא עצות ותחבולות שונות להן. כי מידות הרעות מן מחלת הנפש והגוף הן, והאם יתרפא החולה ברצונו לבד להתרפא, אם לא ישתדל ויעסוק ברפואות? שאלה יפה. בואו נראה עוד דבר שהוא כתב. שנייה. במקור השישי. שזה פשוט פעם, זה מכתב שהוא כתב, אני לא יודע איפה, אבל אני יודע שראיתי אותו פעם. זאת אומרת, הוא מודפס, אני לא יודע אם הוא מתוך ספר או שהוא פשוט מודפס בתור מכתב שלו, אבל כאן אומר חובת התלמידים, קשור מאוד למה שאמרנו על האמירה בסוף שנה, בעזרת השם שהכל ישתנה ושבעזרת השם, או ביום יום בכלל. אומר חובת התלמידים ככה, רק הרצון שהאדם רוצה ועובד ביגיעה להגשים את רצונו, רצון נקרא. ואם, אתם יודעים מה, אני אגיד בעל פה, ואז נקרא שוב יהיה יותר מובן. אומר חובת התלמידים, יש להבדיל בין רצון לבין מה שהוא קורא לזה משאלת לב. משאלת לב הכוונה, כמו תפילה. הוא מביא משל, הוא אומר אדם עני שאומר, הלוואי שאני אזכה במיליון דולר, אז הוא אומר, זה לא רצון. איך הוא יזכה מיליון דולר? זה משאלת לב, הלוואי שאני אזכה. הוא אומר, מה זה רצון? זה אותו אדם אני שאומר, אני מחר צריך למצוא עבודה. אז הוא יודע מה הוא צריך לעשות. זה בעברית המקולקלת מקונקרט, זה קונקרטי. הוא יודע מה צריך לעשות. אומר חובת התלמידים, רצון זה רק דבר שאני יודע להגדיר מה אני רוצה שיהיה, ואני עובד בכיוון. לומר, הוא יזכיר את זה פה, הלוואי שאני אהיה צדיק, אני צריך להתחזק בחולי, אני צריך להתחזק בברכות, אבל אני לא אשאל את עצמי מה נקודות התורפה. אני יודע שאני צריך להתפלל בכוונה, ומאוד חבל לי שאני לא מצליח, אבל תמיד אם אני אגיע 5 דקות אחרי תחילת התפילה, אין סיכוי בעולם שהתפילה תראה אחרת. אני צריך לשאול את עצמי מה גורם לי להגיע מאוחר, ואיך אני גורם להגיע מוקדם, ומה לעשות בדקות לפני, ומה התכוונו חזר כשאמרו שהחסידים הראשונים היו שועים שעה אחת, כי אחרת אין סיכוי שזה יקרה. כמה אפשר לחיות באכזבות כל הזמן, בכל דבר, בהמון דברים. אחד אומר חובת התלמידים, רק הרצון שאדם רוצה ועובד ביגיעה להגשים את רצונו, רצון נקרא. ואם אינו עובד בו, אף אם הוא רוצה, אין זה רצון, אלא רק מעין ברכת הלב, שמברך ומאחל לעצמו להתאשר, דהיינו להיות מאושר, בזה הדבר. אני למשל, הרוצה שתהיה לו פרנסה, רצון הוא, כיוון שגם עובד עליה. כאילו אם הוא לא יעבוד, זה לא יהיה רצון, הכוונה, אבל הוא יכול לעבוד עליה והוא עובד. אבל הרצון שיש לו, שימצא מציאה של 1,000 דינר זהב, זאת רק ברכה שמברך ומאחל לו להתאשר. ולא רצון. הן יש לכל איש ישראלי רצון שיהיה צדיק. אבל זהו רק ברכה שמברך את עצמו, שישכים בבוקר וימצא את עצמו צדיק. ולא, זה רצון. ורק המדרגה הוא מצב קדושה, שאדם רוצה ועובד לבוא אליה, זהו רצון אמת. רק כשאתה יודע להגדיר, ואתה גם עובד לשם, זה רצון. אחרת, זה משאלת לב. אומרים חז"ל, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. כן. אז אמרנו, זו מחשבה טובה. זה לא... ברור. אז אני אומר עוד פעם, אם הדברים שאמרתי היה נשמע, ויכול להיות שזה היה נשמע, כאילו מעין זלזול בזה, זה לא בכלל לא זלזול, כאילו באדם שרוצה את הדברים האלה. זה לא ממקום של זלזול, זה ממקום של חבל להמשיך להאמין שיקרה משהו רק מהאמירות האלה. במובן הזה זה מחשבה טובה, והקדוש ברוך הוא מצופה למעשה, ואדם שחושב מחשבות טובות, ויש לו הרהורי תשובה, הוא קדוש עליון, ואנחנו לא יודעים מה המקום שלו בערכים המוחלטים. אבל כשאנחנו עכשיו מדברים על נושא אחד, שנקרא מהשכל ההרגל, איך דברים השתנו, זה אומר חובת התלמידים שתגיד, חובת התלמידים גם לא התכוון להגיד שאדם שעני שרוצה שיהיה לו מיליון דולר הוא אדם פגום. זה נפלא מאוד. רק תדע שזה לא בהכרח יקרה אם אתה לא תעבוד על זה. מצד זה התכוונו. בסדר? אבל ודאי שזה דבר גדול. כן, סליחה, נכון. הערה יפה. צריך היה אולי יותר להדגיש שזה גם חשוב מאוד. אני אסיים רק בדבר אחד. לא יגעתי ומצאתי, או יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. אז יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין, אני מבין למה. כי אם לא מצאת... אוקיי, אני לא רציתי להגיד את זה. ככה אומר הרבי מקוצק. אבל בסדר. הוא אומר, לא. הפשט זה לא יגעת, יגעת ולא מצאת, אל תאמין. כאילו, אל תרשה לעצמך להאמין שזה המצב. תמשיך ותמצא בסוף. לא כי לא יגעת מספיק, כי תמשיך ובסוף זה יבוא. הרבי מקוצק, כדרכו, אומר... יגעת ולא מצאת, אל תאמין שיגעת. כנראה, אתה לא עשית מספיק. אבל בסדר, אני לא התכוונתי, אבל בסדר. בכל אופן, יגעתי ולא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ופה השאלה, רגע, למה? לא להאמין למה? הרי מצאת בסופו של דבר. והתשובה, שמצאת. אתה תמיד תמצא. השאלה היא, מצאת מה שחיפשת. לא אמיתי, מה שחיפשת. דהיינו... כל אדם יעבור את חייו. בסופו של דבר כולנו נהיה אנשים טובים. במובן הזה תמיד נמצא משהו. שאלה אבל אם נמצא דבר שהגדרנו שאותו אנחנו רוצים למצוא. המילה מציאה יכולה להיות בהסך דעת ויכולה לא להיות בהסך דעת, נכון? הלכתי ברחוב ומצאתי פתאום ארנק של מישהו, זאת מציאה שבאה בהסך דעת. זה הכוונה, לא יגעת ומצאת, אבל זה לא מה שחיפשת. ויש מציאה שהיא לא בהסך דעת. מה זה מציאה שהיא לא בהסך דעת? שאיבדת את הארנק, אז אתה מחפש אותו ויגיע למצוא אותו. ואם אתה לא יגעת וכן חיית את החיים שלך בלי הגדרה ומטרה, אז אל תאמין, כי משהו מצאת, אבל זה לא מה שחיפשת. זה לא ההגדרה שלך, זה לא עניינך, זה לא אתה, זה לא העבודה שלך. זהו, זה מה שיש לנו לומר. תודה רבה, לילה טוב.